אתם מאזינים לרדיו הקצה. kzradio.net.
לא שותקים. לא שותקים. רדיו הקצה נגד גירוש הפליטים. יום שידורי מיוחד באולפן. אסתר רדה ודפנה לוסטיג.
נכון, בוקר טוב אסתר.
בוקר טוב דפנה.
איזה כיף להוציא אותך מאולפן הטלוויזיה, ולהכניס אותך לאולפן רדיו קטן, זה תמיד היה החלום שלי.
אני נעים לי מול מיקרופון.
כן, זה כאילו, עכשיו שתינו במקום הטבעי שלנו.
כן.
כל אחד מול מיקרופון. סליחה, מה זה לא שותקים? למה אם לא שותקות?
תכלס, לא
מה
שותקות.
מה קורה פה בחדר מלא הגברים שאני אציין את שמם עכשיו? אז אנחנו אסתר ודפנה, ואנחנו לא נשתוק נגד הגירוש בשעה הקרובה. ואיתנו גם המפיק בן אש.
אש.
ובר, פלג, האורך של יום השידורים הזה. ואמרתי את כל האנשים שבאולפן, לא אמרתי את כל האנשים שבאולפן, אבל אמרתי את מי שאמרו לי להגיד. ובשעה הקרובה, אנחנו גם בחרנו את השירים.
נכון, אנחנו נשמע מוזיקה שמסמלת עבורנו נדודים ומסע, ונדבר בין היתר עם הרב אהרון ליבוביץ' והתסריטאי דוד ליפשיץ.
כן, תכף הוא יהיה כאן.
ועיתונאי הארץ, ניב הדס, חבריך קרוב.
חברי, כן, שכבר עשה לי סמטוחות עם השירים. אני, עד שבחרתי שירים לשעה הזאת, לקח לי כל כך הרבה זמן. את אומרת, את רוצה שיר שיבטא את מה שאת מרגישה, שתהיה לו אמירה, אבל שיהיה גם שיר יפה, לא יודעת.
נכון, לי היה מאוד קל, ואני רוצה להתחיל עם שיר אחד, שהוא היה לי ברור.
אז תספרי למה.
זה שיר של בנג'מין קלמנטיין, שנקרא קורנסטון, והוא מדבר על אהבה ועל תקווה, הופ, והופ נשמע כמו הום, כמו בית, וזה מאוד התקשר לי למה שקורה כאן.
לנושא שאנחנו הולכות לדבר עליו בשעה הקרובה.
I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me but they're lying. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is a place wasn't easy getting used to this. I used to scream, but it's not true. And it's only when the door is locked and nobody enters. This mind had been open till your demise, but now that come, well, who am I? What have I done? What have I done?
I've been lonely, alone in a box of my own. They claim to be near me, but they are lying. It's not true. I've been lonely, alone in a box of my own. This is the place I now belong.
It's my hope. I have met lovers who slept and wept, promises to stay has never been kept,
this bare truth of which most want to share. I hope you share. Cause I've been lonely alone in the books of my own. They claim to love me and be near me, but they are lying. I've been lonely alone in the books of stone. This is the place. My home, 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 home. It's my home, 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 home.
Ach, זה שיר יפה.
וואו, ממש, אסתר, שיחקת אותה בבחירה הראשונה שלך. טוב, אני אחר כך עשיתי בחירות קצת יותר בנאליות, סליחה. אני באה מעולם המיינסטרים. אני חושבת שאחד הדברים שאני מרגישה שכשמדברים על הגירוש מציק לי, זה שקשה להנגיש את הנושא. את אומרת, יש פה טרגדיה, יש פה משהו בסדר גודל של, של, של טרגדיה אנושית, הומניטרית, ענקית. ואנשים מדפדפים, אם זה בכלל מגיע לעיתונים, אם זה בכלל מגיע לידיעות ולישראל היום, זה מדופדף הלאה. וזה בטח לא מגיע למיינסטרים של התקשורת, וגם לא לפריים טיים, אלא אם כן, אתם ארץ נהדרת, ואז אתם מטפלים בזה. אז בואי נגיד בוקר טוב לדוד ליפשיץ.
בוקר טוב.
תסריט העיר ראשי בארץ נהדרת, מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
טוב, תודה. אני רציתי לשאול שאלה, אני זוכרת את עשיתם את הפתיח היפהפה שעשיתם עם בעצם כל הכוכבים של ארץ נהדרת וכזה כתוב פליט מי ומאיפה שהוא הגיע או הוריו, ואני עניין אותי לדעת, זאת פעם ראשונה נראה לי שלא השתמשתם בדמויות שאתם עושים, יכלתם לעשות את זה על ביבי או ליברמן או דרעי.
נכון. נכון, האמת שהייתה, דווקא בגלל שרצינו, בגלל שהשחקנים שלנו הם דיברת, מה שדיברת מקודם, בגלל שהשחקנים שלנו הם מוכרים, הם אהובים, אז היה לנו מאוד חשוב להשתמש בהם, אפרופו הנגשת הנושא הזה. באמת לא הלכת לחיקוי שזה שם עוד איזה מסך, כאילו עוד איזה שכבה בינינו לבין הקהל, אלא דווקא להגיד, הנה, מריאנו שאתם אוהבים, או שני כהן שאתם אוהבים, אז כן, אז ההורים שלהם גם כן הגיעו בזמנו, ברחו והיגרו לארץ. בגלל זה לנו מאוד חשוב להשתמש בשחקנים עצמם. היה אגב מערכון כתוב כבר, לא ביבי וקל, אבל היה מערכון כתוב על פליטים, עם דרי וכל מיני, ולא עשינו אותו. זאת אומרת, ממש היה, זה היה התלבטות, אם זה או הפתיח, והלכנו על הפתיח, וטוב שכך.
הפתיח היה מדהים, כי גם אני לא ראיתי את זה בא. כמו שאתם אומרים, חשבתי שאולי יהיה מערכון, אמרתי, אוקיי, אולי יהיה איזה אזכור, אבל הפתיח היה בום. איך השחקנים הגיבו?
אני לא שמעתי שום ריקושט מהם. לא, באמת, לא, אני אומר, אני הייתי שומע אם היה משהו בעייתי, לא שמעתי איזה משהו, כאילו, זה היה רעיון של מולי, מולי הביא את זה לחדר, נעשה את הפתיח, ככה, וחיפשנו בדיחה לסוף, אז כאילו יצאתי את האימברלד פליט ריאליטי, אבל שזה בדקנו את האישור שלו, כאילו בדקנו אם הוא בסדר מבחינתו, הוא היה בתאילנד, אבל אני לא שמעתי שום תגובה בעייתית או איזה השגה מהשחקנים על העניין.
ותגובות של הקהל?
כן, יש, שמעתי כל מיני תגובות דווקא בצורה מפתיעה, מהצד הימני של המפה, קלמן ליפקין, כל מיני כאלה, שעל זה שאנחנו מאמצים את הנרטיב הפלסטיני עד כדי כך, או אנטישמי, בגלל שאנחנו בעצם משווים ושמים כאילו את היהודים, ישראלים, באותו מקום של פליטים, שזה באמת מזעזע בעיניי, וזה מראה כמה היה חשוב שעשינו את הפתיח הזה ככה. לא קיבלתי תגובות, זאת אומרת, חוץ באמת מהתגובות האוטומטיות האלה, שבאות מהצד הימני, לא שמעתי תגובות אחרות על זה.
אנשים לא תורכים לסמס, מדהים, איזה יופי, תעשו עוד כאלה.
זהו, עכשיו כשאני נזכר, זה עוד מוקדם, אז אני לאט לאט. אז כן, אני חושב שהיה כמה חברים שסמסו איזה יופי ומדהים. ההורים שלי אמרו שזה יפה, והם יותר קרובים לדור של הפליטים, כי הם בעצמם ההורים שלהם משם, אז זה יותר חשוב לי עם כל הכבוד מאחרים. כן, תגובות טובות סך הכל.
הייתם, הרגשתם שאתם חייבים לנקוט את העמדה הזאת? לא הייתם חייבים.
אני חושב שכן היינו חייבים. כי שוב, ארץ נהדרת, בגלל שזו תוכנית סאטירה, אקטואליה שבועית, אז היא כמובן צריכה להתייחס לדברים שקורים פה, ובאמת אנחנו הרבה זמן מדברים על עניין הפליטים, באמת, גם עשינו בעבר כל מיני מערכונים, היינו מערכון פעם שאלי ישי בא באמצע הלילה, כשהוא היה אז במשר הפנים, לבוא, בא ומגרש ילדים של פליטים, אז א', היינו צריכים להתייחס לזה, וב', כמו שאמרת, יש פה באמת טרגדיה אנושית. שצריך היה להתייחס אליה. אני חושב שרגע, לשים בצד רגע את עניין דרום תל אביב, שהוא באמת עניין בעייתי, אני לא חושב שיש מישהו שחולק על זה שזה עניין בעייתי, וזה לא, כאילו, אין שום סיבה לרכז את הפליטים שם, אבל זה באמת, זה בסוף, זה מחלטה של המדינה, זה משהו שבזמנו המדינה באה והביאה אותה לשם. אחרי זה היא באה, מירי רגב וכל החברים באים ואומרים, אנחנו נגרש את המקרה, אתם הבאתם אותם לשם, קודם כל. ואני חושב שבטח אחרי שכבר יש את השנייה רגע יהיה פחות, יותר פוליטי, כאילו פחות מצריק זה, אבל ברגע שיש כבר את הגדר היום, וכבר אין יותר באמת תנועה אמיתית של פליטים לישראל, מבחינת המספר שקיים, ובוודאי או בוודאי מה שאנחנו עברנו כעם, זה פשוט בלתי נתפס שרוצים לזרוק את האנשים האלה מכאן. אין שום סיבה ושום הצדקה לזה.
אני רוצה לשאול אותך קצת על סאטירה. אתה חושב שסאטירה יכולה לשנות?
הלוואי.
כן, הלוואי. לא, תראי, מבחינת, תמיד אנחנו מסתכלים על זה בעניין של ארץ נהדרת, מבחינת ההצבעה, נתוני ההצבעה וכאלה, אז ברור, ארץ נהדרת, למי שלא שם לב, היא תוכנית שיותר נוטה לשמאל מן הסתם, ועדיין ההצבעה בארץ והממשלה היא מהימין. אז בעניין הזה כנראה שאנחנו לא משנים הרבה. את יודעת מה, אולי, הלוואי שדווקא בעניינים כאלה, שנוכל טיפה יותר לגרום לאנשים לחשוב, או לשים איזה מראה, או לא יודע מה, אני באמת מקווה, כי באמת גם העניין הזה פה, הוא באמת הרבה יותר משמאל ימין, הוא הרבה יותר חשוב וגדול משמאל ימין, כאילו אותו...
עניין מוסרי ואנושי.
כן, כי אותו מישהו מרואנדה, או מארטריה שמגרשים אותו, באמת אכפת לו עם... עם ימין או שמאל, ואם זה איזה דיל של, של, של ביבי או של מירי רגב, ומי פה מחפש יחסי ציבור, הם לא קשורים לזה בכלל. כאילו, זה לא העניין בכלל.
אני חושבת שבסופו של דבר, הדרך הכי טובה לטפל בזה, כדי להסביר לכמה שיותר אנשים את המצוקה האמיתית, נכון. שיש פה יומור, לא? זה תצטרך להיות הדרך בסוף.
כן, בין היתר. גם זה, כן, אני, האמת שגם, אני גם בענייני ספורט וכשתי תוכן דורצה ספורט, אז אני הרחתי לפני שבוע שני חבר'ה צעירים, פליטים, שמתחרים פה, מייצגים את ישראל בריצות, מה לעשות, אנחנו פחות טובים בזה, ומייצגים את ישראל בריצות שדה, בעולם, וגם מביאים הישגים, אז באמת הרחתי, את יודעת, כאילו, כי צריך להוריד את זה רגע לרמה האנושית, לראות שבאמת, באמת זה בני אדם וזה בני אדם נמלטים ויותר מדי פופוליסטים ופוליטיקאים שטפו לנו את המוח ושמים את זה גם במקום של פושעים ואנסים הלו באמת רובם הגדול מאוד לא באו לפה כדי לפשוע ולא באו לפה כדי לאנוס את בנותינו
חז ושלה
באמת ברחו לפה כדי לחיות וצריך רגע לשים את זה להראות את זה המקום הזה שהם באמת אנשים הם באמת בני אדם
טוב, ערב ארץ נהדרת, נחכה לבדיחה על דרי והאמירה על ברלין.
יכול להיות שיהיה משהו.
יכול להיות, נמאס.
כן, כן. אל תדליקי לי אתמול, שלא ישמע עכשיו ויגיד שתוסיפו בדיחה כזאת. אין איזה.
תוסיף.
כן, כן.
ניבד.
תודה, דוד.
דוד ליבליץ, תודה רבה לך.
תודה לכם.
הנה השיר, זה עזרה בדרך של נועם רותם, שהוא מתוך אלבום שנכתב על נושא אחר לגמרי, אישי של נועם. אבל נוגע בדבר הזה שכולם צריכים עזרה, כולם יכולים לתת עזרה.
כל מי שזקוק לאשפוז, כל מי שלא אכלה כבר יומיים, כל מי ששבר שמירה אחרי 10 שעות על הרגליים, כל מי שנרכב באיזה תא, כל מי שנתנו לו חודשיים עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. כל מי שלא רואה לזה סוף, כל מי שחי כמו עבד, כל מי שגדל ברחובות, כל מי שלקחו לה ילד, כל מי שוויתר על קיליה בשביל להציל את היתר, כל מי שעכשיו בצבא, כל מי שעכשיו בבית ספר, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. כל מי שישן קופסה, כל מי שאני מכיר, כל מי שפעם עוד ניסה, כל מי ששילם על זה מחיר, כל מי ששפך דם במצב של זה הוא אני, כל מי שהוא שמאל רדיקל, כל מי שימין קיצוני, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, כן, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך. כל מי שאיבד את הכל, כל מי ששכח את הדרך, כל מי שבשוק אפור, כל מי שהיה פעם מלך, כל מי שנקרא מבפנים ובכל זאת בוגד בכל ערך, כל מי שזורק את החיים שהוא קיבל במתנה כל ערב, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך.
לא שותקים, לא שותקים. רדיו הקצה נגד גירוש הפליטים. ועכשיו המשרוקית.
אומרים לנו שאי אפשר להחזיר אריתראים וסודנים למולדתם בניגוד לרצונם בגלל מצב זכויות האדם שם. וזה נכון. בדירוג החופש של ארגון Freedom House, המדד המקובל ביותר למצב זכויות האדם ברחבי העולם, הגיעו אריתראה וסודן למקומות נמוכים במיוחד. בשנת 2018 דורגה אריתראה במקום ה-206 מתוך 210 מדינות שנבדקו, וקיבלה ציון הזהה לציונה של צפון קוריאה. סודן דורגה במקום ה-199. אמנת הפליטים של האום, שישראל חתומה עליה, אוסרת על החזרה או הרחקה של מבקש מקלט למדינות שבהן נשקפת סכנה לחייו או לחירותו בגלל השתייכותו לגזע, דת, לאום או קבוצה חברתית או פוליטית מסוימת. בשנת 2006 העניקה נציבות האום לפליטים הגנה קבוצתית מפני החזרה ליוצאי חבל דרפור בסודן, וב-2011 נתנה הגנה דומה לנתיני אריתריאה. כלומר, בהתאם להחלטת נציבות האום לפליטים, עקרון אי ההחזרה חל באופן גורף על אריתראים ודרפורים. ומה עם סודנים שלא הגיעו מדרפור? ביחס אליהם, מצהירה ישראל על מדיניות אי החזרה, משום שמדובר במדינה עוינת, וישנו חשש לחייו של מי ששב אליה מישראל. לכן, הטענה שלא ניתן להחזיר אנשים למדינות אלה, נכונה.
לא שותקים. לא שותקים. רדיו הקצה, נגד גירוש הפליטים.
יש, אז שיר הבא שבחרתי, כן. זה שיר של אהובתי נינה סימון.
איזה כיף.
איך אני אוהבת אותה. אישה לוחמת הצדק והחירות. חייבת להיות בפלייליסט שכזה.
לא היה מצב לשדר את השעה, וגם שתינו ממש אוהבות את נינה סימון.
לגמרי. לא היה מצב לשדר את השעה הזאת בלי נינה, בלי אחד לפחות. והשיר שבחרתי זה שיר שמדבר בדיוק על זה, על חירות ועל חופש. I wish I knew how it would feel to be free.
I I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free.
נכתבו הרבה מכתבים נגד הגירוש.
כן.
ואחד המכתבים שהכי ריגש אותי היה מכתב הרבנים. משהו, את יודעת, זה שאנחנו יהודים וכל הדיבור היפה על היהדות של, של אור לגויים ו, ובאמת ואהבת את הגר, סוף סוף היה לזה קול.
שזה גם חלקים שאת מכירה.
מהבית,
מהבית.
בטח.
מהבית. בואי נגיד בוקר טוב לרב אהרון לייבוביץ', בוקר טוב לך.
בוקר אור.
אתה חלק מיוזמת תג מאיר, וגם חתום על מכתב הרבנים נגד הגירוש.
בהחלט.
אוקיי, איך אתה תופס ורואה את הגירוש מהזווית שלך?
אני חושב שהשיח הציבורי, שהפך להיות ויכוח על עובדות כביכול, האם מדובר במבקשי מקלט, האם מדובר בהגירת עבודה. השיח הזה בעצם הוא מפסיד את הלב היהודי שבעניין. אם אנחנו בוחנים בתורה את המקומות שבהם יש התייחסות לרגישות של הגר, והביטוי, אתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. וגם העובדה שהמצווה הזאת מובאת כמעט תמיד בהקשר של, של היתום, הגר, היתום והאלמנה. בעצם אנחנו מבינים שיש כאן שיח של הגנה על החלש. והקריאה הערכית של התורה היא קריאה של איך אתה מתייחס לחלש שנמצא לידך. ומהבחינה הזאת אני חושב שיש כאן צו התורה, שיש כאן ציבור או קבוצה שאין להם זכויות, שאין להם משפחה, שאין להם את הקרבה של האנשים שיצאו להגן עליהם. ושדווקא אנחנו נקראים לגלות חמלה, כמו שנקראים לגלות חמלה גם ליתום וגם לאלמנה.
כן, באמת ליהדות יש תפקיד להיות אור לגויים, ואנחנו ממש עומדים במבחן. אז איך היית מצפה שהמאזינים יפעלו?
קודם כל אני חושב שצריך להיות גל ציבורי של מחאה. נגד הדבר הזה. אני חושב שיש כאן ניסיון מוטעה לשים את הציבור במקום של זה או, או מבקשי המקלט או תושבי דרום תל אביב. אני חושב שהמשוואה הזאת היא משוואה שלא בהכרח יש לה אחיזה במציאות. אם היינו מרשקים את האנרגיה שלנו לפתור דווקא את הבעיה הגיאוגרפית בדרום תל אביב, אני בטוח שהיינו מצליחים. ואגב, אני חושב גם שזה דווקא המקום שאנחנו עם שלא מספיק רגישים ולא מביאים מספיק חמלה, הוא הדבר שמאפשר לנו לגרש את, את הציבור הזה, והוא גם הדבר שמאפשר לנו להתעלם מהחלשים בחברה. ובעצם שני המשברים האלה נפגשים בשורש, במקום שאנחנו, שיש אצלנו יכולת של החזקים במדינה הזאת להתעלם מהחלשים ולקבל החלטות על הגב של החלשים. ולכן אני חושב שכרגע ההזמנה לציבור זה להתעשת, להגיע לרואי המחאה, ולהבהיר למקבלי החלטות בכנסת שגם אם בית המשפט לא אסר עליהם לעשות את המהלך הזה, במהלך הזה הם יאבדו אותנו. כי אנחנו, הציפיות שלנו מעצמנו ומהם הם גבוהות יותר.
זה מדהים שזה משהו שאנשים לא תופסים, ואני מרגישה שהתקשורת לא מתווכת, כי מרגע שפוליטיקאי כמו דרי מחליט שהוא בעד הגירוש, מיד אנשים אוטומטית הולכים עם הראש למחשבה שזה משהו שהוא לקח מהיהדות. והרי זה בדיוק הפוך.
אני חושב שקודם כל צריך להבין שהציבור הדתי היום, הציבור התורני, בוא נגיד הקיצוני יותר, ואומר החרדי, החרדי לאומי, אולי אפילו המיינסטרים של העולם של כיפות הסרוגות, הוא באמת פחות רגיש, אני חושב, למי שאינו יהודי. ואני, זה אחד מהסיבות שאני מרגיש צורך מאוד גדול כרב אורתודוקסי, להשמיע את הקול האחר. ואני חושב שיש הרבה רבנים אורתודוקסים, הווה אומר דתיים באמת, שרואים את שדווקא רואים את היחס שעם ישראל צריכים לפתח לאינו יהודי, כיחס שיכול להשתנות עכשיו שאנחנו כבר לא החלשים, אנחנו במדינה ריבונית, יש לנו חוסן גם צבאי וגם כלכלי. אז הגיע הזמן גם להשקיע בחוסן הערכי שלנו, ולהבין שאנחנו נקראים להוות דוגמה, כאילו אחרי שסבלנו מגזענות, ממקום שאמרו, הוא יהודי, אז בטח הוא גם גנב, או בטח הוא גם קמצן, או בטח הוא גם מניפולטור. אחרי שסבלנו מהנטייה הזאת האנושית, שיש לתרבות האנושית, להרגיש קרובים אל עצמנו ורחוקים ממי שנראה שונה, ואנחנו מבינים את התופעה הזאת וסבלנו ממנה. אז דווקא כאן אנחנו צריכים לקום ולהתעלות ולהראות שאנחנו מבינים שצבע האור לא משנה את האחווה שיש בין בני אדם, וגם לא הזהות האתנית, וגם לא הדת, גם לא העולם הרליגיוזי של כל אחד ואחת. בסופו של דבר יש את הדברים שמפרידים בינינו, אבל יש גם את האנושיות הבסיסית שמאחדת אותנו, ואני חושב שזה התורה התכוונה, כשהיא אמרה שגרים הייתם בארץ מצרים, אתם יודעים את זה להיות שונים בכל מיני מובנים, ואתם יודעים את התחושה הזאת של הבדידות, של החוסר אכפתיות ושל ההתעללות, של האנטישמיות. אז אתם נקראים, כעם שמחובר אליי, אומר בורא עולם, כעם שמחובר אליי, אתם נקראים להתחבר אליי, איך שאני מתייחס לכל הבריאות שבראתי, במקום של חמלה.
זה מדהים שהרי מצוות הגר הן כתובות באמת עשרות פעמים בתנ"ך. וזה מדהים איך למקבלי ההחלטות חובשי הכיפה פתאום נוח לשכוח ולזנוח את המצוות האלה. מה, יש מצוות חשובות יותר ומצוות שפחות חשובות?
נכון, נכון. וצריך לומר שיש גם את המבנים ההלכתיים שאפשר להיחס בהם. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין עזרא, אם הגר שכתוב בתורה הוא גר צדק, מי שגר ליהדות, או הגר שהוא עזר. אבל אני תמיד אומר, כשלמדתי לרבנות, אז לימדו אותנו שבמצוות מהתורה אתה הולך לחומרה. אתה לא רוצה, חס ושלום, לעבור המצווה מהתורה, אז אתה תמיד מחמיר. וזה דווקא הדתיים יודעים לעשות היטב להחמיר. אבל משום מה, במקרה הזה הם בחרו דווקא ללכת לפי הרמב״ם, ולהחמיר לאחרים ולא על עצמנו. אז אני אומר, בואו כאן, כאילו צריך גם לקרוא את ההבנה הפשוטה של התורה. אם היא משווה את המציאות הזאת, המציאות שלנו במצרים, כנראה שהיא התכוונה לא לגר צדק, לא למי שגר להיות יהודי, אלא למי שזר בתוכנו. וזה נכון, אני מסכים איתך, לכאורה זה היה צריך להיות פשוט, וזה כואב שזה לא פשוט.
צריך כל הזמן לזכור להפריד בין מהלכים פוליטיים למהלכים של יהדות, וחשוב שאתה פה כדי לשפוך אור על הדברים האלה. תודה רבה לך, הרב ליבוביץ'.
תודה לכם.
תודה לכם.
שהטפטוף יהפך למבול מי חייב למצוא שער לא נעול כי שוב חזר אליי הבלוז חייב לצאת חייב לזוז על הכביש המתבטל בין הכל מצפת בטבריה על המזח יורד עד לילת נפלט, נמלט מבקש עיר מקלט נפלט, נמלט מבקש עיר מקלט עיר מקלט עיר מקלט
You're me class. You're me class.
טוב, את הבאת את ההברקה הזאת.
אהוד בנאי והפליטים. שזה מקלט.
מסוג השירים האלה שאנחנו יכולות לחשוב שבוע על איזה שיר נבחר לשדר כאן בשעה שלנו, וזה יקפוץ לנו ברגע האחרון.
כן.
מה שלא קרה לי עם השיר הבא, שהיה אחד השירים הראשונים שקפצו לי לראש, והוא יפה דרך חזרה של אתניקס, והוא שיר שעוסק ביציאה מלבנון. ואני חושבת שכמו שהשיחה עם ליפשיץ, הדבר שהכי קשה לי בתפיסה של כל הנושא הזה, הוא איך להקל על אנשים להבין מה קורה פה. כן, כי תשמעי, גם אני קוראת, ובאפליקציה של הארץ, ודברים שמתפרסמים בטוויטר, ואני לא אפתח כל כתבה, כי זה קשה, כי זה קשה רגשית לשאת כל פעם את הסיפורים ואת החומר, ואני לפחות מתחילה לקחת את זה למקום שלי, ומה אם זה הייתי אני, ומה אם זה הייתי ילדים שלי, ונשבר לי הלב, אני מתחילה לפקוט. ואז אני אומרת, אולי הדרך היא באמת להזכיר, שפה בתוך המקום שלנו יש כל כך הרבה סיפורים כאלה, ושיא השיאים של השיאים, שזה אתניקס, יש להם שיר לא בדיוק על הנושא הזה, אבל בגדול כן על הנושא הזה, על מלחמות ועל חזרה, ועל הרצון הזה בסופו של דבר, של כולם, פשוט שיהיה להם בית, בית בטוח להיות בו. אז אתניקס.
כמו עבור 100 שנה, כל שעה קשה עליי, די לא ישנה, לא עצמתי את עיניי. בסופו של המסע רק אותך ארצה לראות, אז אלייך אני בא בעיניים לתושות. כי ראיתי איך תינה אותי לוקחת למקום שפני אדם איבדו הכל. חכי לי שאחזור, מחר אני בבית. נמאס לי לתקן עולם בארץ יריבה. חכי לי שאחזור, טוב להיות בבית. כולם היו אחים בדם, יפה דרך חזרה. רוצה להיות גיבור, לך רציתי לספר, שבלילה השחור מישהו שומר, מסתתר בין עננים, אבל משאיר לנו תקווה, בימים יותר יפים, ימים של אהבה. לא רוצה את הכאב שבעיניים, הכאב הזה יובס באהבה.
טוב, בואי נגיד בוקר טוב לאסף וייצן. מה שלומך, אסף? אסף?
טוב, צהריים טובים.
אהלן.
עורך הדין אסף וייצן.
צריך לומר. מה שלומך? חזרת עכשיו מאוגנדה ורואנדה.
נכון.
ספר לנו.
נכון. נצאתי חוויית את מיכל רוזין ומוסי רד.
באותה נסיעה שהביאה את האמירה של דרי.
כן.
כן.
אגב, זאת אמירה מעניינת, כי גרמניה היא אחת מהמדינות שמובילות בקליטת פליטים, בעיקר מסוריה. דווקא יש לנו מה ללמוד מהם בהקשר הזה.
כן.
מה ראיתם?
בעצם יש שני נרטיבים לגבי הגירוש הזה. נכון, יש את הסיפור שהממשלה מוכרת לבית המשפט, למבקשי המקלט ובעיקר לציבור, שאומר שהכל בסדר, שמגיעים לשם, נכון, לא המדינה הכי עשירה, אבל יש מעמד מוסדר, והכל ההליך הזה קשר לגמרי, ויש הסכם, ומגיעים ומקבלים מעמד, ויכולים לחיות בכבוד. ויש את הנרטיב השני שאומר שהגירוש הזה הוא פשוט מסכן חיים. ולצערי, מה שראינו זה שהאמת היא לא באמצע. האמת היא באופן מאוד מאוד ברור, הגירוש הזה מסכן חיים. ולמה? מי שמגיע לרואנדה, מוברח לתוך המדינה. בעצם הוא לא עובר הליך של ביקורת גבולות, ביקורת דרכונים רגילה, כמו שאנחנו עוברים שאנחנו נכנסים כתיירים או כמאגרים.
הוא בעצם הופך להיות פליט.
הוא מוברח לתוך המדינה, נלקח למין מלון, בית, ששם הוא בעצם בסוף של סגר, בלי יכולת לצאת משם, נשאר בין יום לשלושה ימים, שמענו סיפורים על יום, ושמענו גם סיפורים על שלושה ימים, ואז הוא מוברח לאוגנדה, גם כן באופן לא חוקי. עכשיו, איכשהו מגיע, נלקחים ממנו מסמכי הנסיעה שישראל נתנה לו, ובעצם מדובר באדם שלא דובר את השפה, שהוא לא בין המקום, שאין לו שום מעמד ושום דרך להוכיח את המעמד שלו.
שבוי.
הוא פשוט חסר מעמד, פשוט אדם שהוא לגמרי מחוץ לחוק. מה זה אדם שמחוץ לחוק? זה אדם שאם עכשיו תוקפים אותו, שודדים אותו ברחוב, ומי שיודע שאנשים מגיעים מישראל עם כסף, זה לגמרי מרבה כסף יחסית, $3,500, זה לגמרי מוטיבציה לשדוד אותו. אם הוא ניגש למשטרה, אומרים לו, סליחה, מי אתה? למה אתה בכלל פה? ואז אפשר לכלוא אותו, אפשר לסחוט אותו, והדבר הזה הוא מחריד, כי זה בעצם אומר שישראל מייצאת אנשים, והופכת אותם שוב לפליטים, לחסרי בית ולחסרי מדינה בצורה הכי קיצונית שאפשר.
אז בעצם איפה עומדות הממשלות האלה, ממשלת רואנדה וממשלת אוגנדה, בתוך הסיפור הזה? בתוך ההסכם?
זו שאלה מאוד טובה, כי מבחינה פורמלית, שתי המדינות מכחישות בצורה מאוד נחרצת, אגב, דבר שלא היה בעבר, שתי המדינות באות ואומרות, אין הסכם, לא היה הסכם, רואנדה אומרת שהיו דיונים בעניין, אבל זה לא גובש להסכם, הן מכחישות לא רק את קיומו של ההסכם, אלא עצם הקליטה של אנשים שנשלחים לשם, ובעצם יש פה מצב מאוד מוזר. מצד אחד ישראל באה ואומרת, יש הסכם עם שתי מדינות אפריקאיות, וכולנו יודעים שמדובר ברואנדה ואוגנדה. ומצד שני, אותן מדינות שכביכול אמורות לקלוט את האנשים בכוח ההסכם עם ישראל, אומרות, לא היה ולא נברא. עכשיו, מהביקור הקצר שלי שם, עלה שיכול להיות שמדובר בהסכם שהוא בכלל לא הסכם רשמי ברמת שתי הממשלות, אלא הסכם בין ישראל לכמה פקידים, נגיד, שאולי גם לוקחים איזה משהו לכיס שלהם. כי אחרת לא הייתה סיבה לא לתת מעמד. ואחרי זה צריך להבריח אותם, שמגיעים
לשדה התעופה. הייתה איזו ידיעה שבכלל יש איזה דיבור שישראל משלמת 45 מיליון או מיליארד, אני כבר לא זוכרת, שקלים לרואנדה בשביל לקיים את הדבר הזה?
אחת מהבעיות היא שיש המון המון שמועות, חלק מדברים על נשק, חלק מדברים על טכנולוגיות ישראליות, חלק מדברים על תחומי כסף כאלה ואחרים. בעיניי הלב של העניין הוא שאנשים מגורשים למקום שחייהם יהיו בו בסכנה, ושהם לא בטוחים בו.
זה חוקי, מה שממשלת ישראל עושה?
אנחנו לא יודעים מה ישראל נותנת, כי ההסכם כולו חשאי. ברק רביד פרסם, אני חושב, זה ערוץ 10, שמדובר ב-$5,000 לראש, אולי זה נכון ואולי לא. העניין הוא פחות מה רואנדה מקבלת, או מה פקידים ברואנדה או באוגנדה מקבלים, ויותר למה ישראל עושה את זה.
למה? אתה יכול, אנחנו יושבים פה אנשים עם הרבה בינה, משלל מקצועות, למה? למה? זה מהלך פוליטי, אין לי הסבר אחר.
קודם כל, כן, זה לגמרי מהלך פוליטי. העניין הוא שזה מהלך פוליטי שמבחינה, נגיד, מבחינת המציאות, הוא מיותר לגמרי. כי להבדיל משאלות מורכבות וקשות שחייבים למצוא להם פתרון, כמו למשל הכיבוש, שלא משנה איזה פתרון לא יימצא, זה ישפיע על החיים פה, בצורה דרמטית. שאלת 40,000, 37,000 מבקשי המקלט מאריתריאה בסודאן, הרי לא באמת, היא לא שאלה קיומית, היא לא משנה לא לדמוגרפיה ולא לכלכלה, הרי שאנחנו נצטרך לייבא עובדים אחרים כדי להחליף את מי שיגורשו. ואת צודקת מאוד שזה פוליטי, אבל זה פוליטי במובן הכי דוחה וצר של המילה. זה פוליטי במובן של דרי שרוצה להתחרות באלי ישי.
נכון.
שמנסה לקוף אותו מימין. זה פוליטי במובן של נתניהו שתחת חקירות קונה לבייס הימני, היותר קיצוני שלו.
אנחנו בשנת בחירות גם. אנחנו זהו, נכנסים לשנת... זאת אומרת, זה לא מקרי בעיניי שהדבר הזה מתפוצץ עכשיו. לא היה אינטרס לפוצץ אותו כנראה לפני שנתיים.
תראו, האמת היא להיות כן שבמשך 5-6 שנים, שגידו 10 שנים, אבל זה הוכרף באז 2012, באז חקיקת התיקון לחוק למניעת הסתננות, ממשלות ישראל, כולן בראשות נתניהו, אבל ממשלות, כי הקואליציות השתנו, עשו הכל כדי למרר את החיים של מבקשי המקלט. זה נכון גם שיש עתיד הייתה בקואליציה, וזה נכון שכולנו בקואליציה, דרך כליה לשלוש שנים, וכשבית המשפט מבטל את זה, אז כליה במצן פתוח ללא הגבלת זמן, וכשמבטלים גם את זה, אז זה 20 חודשים, ובמס פיקדון, אין גבול לניסיונות של הממשלה להתאמר ולהתעלל באנשים האלה, כשהמטרה המוצהרת היא להמאיס עליהם את חייהם ולדחוף אותם החוצה. עכשיו, הדבר הזה גם הצליח במובן מסוים, כי אם ב-2012, כשנעצרה הכניסה לישראל, כשהושלמה בניית הגדר בגבול מצרים, היו פה כ-65 אלף בני אדם, היו יש פה פחות מ-40 אלף. אז גם בלי הכותרות של הגירוש, הם הצליחו להוציא מכאן למעלה מ-20 אלף בני אדם.
כן. אתה כתבת בארץ בחודש שעבר, שעצירת הגירוש היא בידיים שלנו, ולא בידי הממשלה.
נכון.
אז איך לדעתך אפשר לעצור את הגירוש?
תן לנו לסיום מה אנחנו צריכות לעשות.
אז קודם כל זה מתחיל בהבנה של למה לעשות את זה. לעשות את זה, או למה חשוב לעצור את הגירוש. חשוב לעצור את הגירוש, בטח למי שמכיר את מבקשי המקלט, כי הם עובדים איתו, אצלו, אצלה, או שאנחנו פשוט חברים ושכנים, אנחנו רואים אותם, אנחנו יודעים שאין שום סיבה בעולם שהם יגורשו מאיתנו. אבל יותר מזה, אני חושב על עצמי, ואני מעורב במאבק הזה כבר 6 שנים, איך אני אקום בעוד שנה בבוקר, להסתכל במראה ואגיד שגרשו את האנשים האלה, ושחלק מהם כבר נדע שהם מתים, כמו שאנחנו יודעים על האנשים שגורפו לדרום סודן, על הילדים שגורפו לדרום סודן, ואז אני פשוט אמשיך את השגרה שלי, אלך לתח שיניים ואלך למשרד. איך אפשר לחיות ככה? כשאנחנו, אם לא נדע שעשינו כל מה שיכולנו וגם ניצחנו. עכשיו, מה אפשר לעשות? זו באמת שאלה קשה, כי יש ממשלה מאוד חזקה עם קואליציה מגובשת ומבוססת, ונראה שאין בקיאים אמיתיים בקואליציה כאן. זה לא שליברמן פתאום יגיד די לגירוף, או בנט יגיד די לגירוש. זה הממשלה היא זו שמחליטה על הדברים האלה. אבל אנחנו לא לבד בעולם בעניין הזה. צריך את הצד השני, צריך את רואנדה ואוגנדה. יש בתי משפט, ואני חושב שאם אנחנו נהיה מספיק נחושים לאורך זמן, ואין לנו הרבה זמן לצערי, אפשר יהיה לגרום לכך שרואנדה תבין שהיא מרוויחה, היא לא מרוויחה מספיק מההסכם הזה, לעומת המבוכה הבינלאומית הציבורית והחשיפה התקשורתית השלילית שהיא מקבלת. כי בניגוד לנתניהו, שמרוויח פה הון פוליטי בבייס שלו, גם אם הוא פוגע במדינה, רואנדה מרוויחה רק כסף, וכסף אפשר לקמת, למשל בלחץ בינלאומי, אז בשבועות האחרונים, בשבוע האחרון, היו הפגנות מול כ-20 נציגויות של רואנדה ברחבי העולם. בוושינגטון, בשיקגו, בבוסטון, בניו יורק, בלונדון, בפריז, בברלין, בבריסל, באמת איפה לא. והדבר הזה יימשך ויתעצם. אני מקווה עד שרואנדה תבין שהיא לא צריכה לשתף פעולה עם ישראל במדינות הגזענית ומסכנת החיים הזו. אבל אפשר לעשות עוד דברים. יש אינסוף קמפיינים שהתעוררו, בטח דיברתם על זה ותדברו, מי אחבעה פליטים בבתים ועד ירידה לחולות ועצומות. של כמעט כל פרופסיה בארץ, והפגנות מאוד גדולות שהיו מול שגרירות רואנדה בהרצליה, והיו בתל אביב ב-24 בפברואר. וכל הדברים האלה הם התחלה, אבל לא מספיק לחתום על עצומה. כל אחד יכול לחתום על עצומה לכל מיני כיוונים. אני חושב, ואני אומר את זה כעורך דין, ואני אומר את זה כמי שפועל בנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים, שזה קו אדום. שזה קו אדום מוחלט, זה לא קו אדום כאילו. זה לא קו אדום חתמתי על עצומה. כשהממשלה עוברת על החוק הבינלאומי, וזאת לגמרי עבירה על החוק הבינלאומי, כשישראל מבצעת בעצם עבירה נגד האנושות, לא רק פשעים נגד בני אדם, נגד אותם מבקשי מקלט, היא לוקחת אנשים מכאן ומגרשת אותם באופן שבו הם יצטרכו להיות ממנטל חסר ממד ממדינה למדינה במדינות הכי קשות באפריקה. ברואנדה יש 174 אלף פליטים. למה ישראל צריכה לייצא לשם במדינה כל כך ענייה ומתאוששת בו ג'נוסייד עוד את 40 אלף שלה? מכל הדברים האלה צריך לבוא ולהגיד, זה קו אדום, וכזה קו אדום אני מוכן גם לעשות דברים שהם לא עולים בקנה אחד עם מה שהם עושים עד היום, כדי שזה לא יקרה.
אנחנו נלחם. תודה רבה לך, ובוקר טוב.
תודה. יום טוב.
איזה... הוא נטע בי ככה תקווה. אני מאמינה ששינוי יכול להגיע.
נטע בי רוח לחימה. שבא עם תקווה.
I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times
זה היה סם קוק עם Change is going to come.
איזה יפה, אסתר.
זה מושלם.
הרגת. בוקר טוב, ניבדס.
אהלן, מה העניינים?
היי, מה נשמע?
בסדר גמור.
טוב, אני אגיד את שלל תאריך התקליטן, מפיק, בעל ליין לייטר, כתב חיי לילה בדימוס, מפעם.
בדימוס.
אבל סגן עורכת גלר השישי בהווה, ובעל הטור עין הצלה, וגם עושה פה דברים ברדיו הקצה לפעמים.
סבבה, אבל רק החלק הראשון רלוונטי ל... לשיחה בינינו עכשיו.
מה אכפת לך שאני ארים לך? למה אתה קשה? תגיד, בוא, יש לנו מעט זמן, אז בוא באמת נדבר על החלק הרלוונטי, איך חיי הלילה מתארגנים נגד הגירוש.
קודם כל, אני פחות רוצה לדבר על היוזמה עצמה שאפשר פשוט למצוא בלילה נגד הגירוש, בפייסבוק, כל מי שיחפש, ימצא שם בדיוק את כל הפרטים, יקחו בזה חלק כל המועדונים המרכזיים בעיר, ו... כל די-ג'יי או הרכב שאתם יכולים לחשוב עליו יהיה בפנים, והמטרה היא לרתום את חיי הלילה לטובת, אני חושב, מטרה שהיא גדולה מאיתנו, שגם גדולה מכם, ולכן יש להם שידורים. אבל באמת שאני חושב שחיי הלילה נעדרו מאיזושהי אמירה פוליטית במשך תקופה מאוד 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 ארוכה, וארוכה מדי, אם אתן שואלות אותי. והגיע הזמן ש... אני יודע, נעשה משהו עם... לא רוצה להגיד כוח שיש לנו, אבל עם ההשפעה שאנחנו יכולים להביא איתנו. ההשפעה החיובית.
האם זה בכלל נכון שבעלי מועדונים התעסקו עם נושא כזה נפיץ?
בוודאי שזה נכון. קודם כל, כי חיי הלילה... ברמה ההיסטורית אני מדבר. תמיד הוא המקום שאליו נפלטים, אני לא משתמש במילה הזו לחינם, כל החלקאים והנדקאים ואנשים שהם מחוץ למיינסטרים ואנשי שוליים, וחיי הלילה מאוד מאוד תרמו להכנסה של קבוצות כאלה למיינסטרים ולשלב אותם בחברה. אני מדבר גם בארץ וגם בעולם. וספציפית מבקשי המקלט או פליטים או מהגרי עבודה או, או איך שלא קוראים להם השבוע, הם מהתוקף של זה שחיי הלילה זה מקום קצת שיידי ושחצי מקומות עובדים עם רישיון, בלי רישיון, כן בשחור, לא בשחור, אז, אז ברור שהאנשים האלה הגיעו, חיי הלילה הוא המקום הראשון שבו הם מצאו את עצמם, זאת אומרת כעובדים, כמקום שבו הם יכולים להתפרנס בו. מה נגיד לכם, בתור מי שנמצא במשך כל התקופה הזאת בחיי הלילה, הם גם הפכו לחלק הומוגני מהם. יש את כל הציניקנים שאומרים, אבל אתם, אבל אותם אנשים לא הייתם מעבירים אותם סלקט.
זה לא נכון אבל, זה פשוט לא נכון.
זה א' לא נכון, ב' זה כאילו, כן, כי להיכנס למועדון ולעבור את שחם, זה באמת מידתי, זה אותו דבר.
עכשיו כששמת את זה ככה, זה מקבל פרופורציה.
כן. לא,
לא, זה גם לא שאנשים באים אליו.
ברור שיש, יש תחום שאין בו צביעות ומוצר כפול. זה לא משנה את העובדה, אני חושב ש... א', זה לא ככה, ב', אני חושב שבאמת יש אחריות לנו שאנחנו... אני לא רוצה להשתמש בהם, מעסיקים את מבקשי המקלט, ונמצאים איתם בקשר, ואני אגיד נגיד ברמה שלי, עיקר האינטראקציה שלי עם מבקשי המקלט, היא כשאני מתקלט נגיד בברקפסט, ואוספים לי את הוודקה לפני שסיימתי אותה, ואני כאילו מתעצבן על הבן אדם, ואז אני... אז נסח שואל מישהו שבסך הכל, זאת אומרת, על הבן אדם הזה, ומה ש... זה עיקר האינטראקציה שלנו, ופתאום אתה חושב על מעבר ויושב איתו בתוך משמרת או רואה את ההליכה המצערת הזאת שהוא יוצא, האנשים שיוצאים אחרונים מהמועדון ומדבשים לדרום מזרח העיר, ואז אתה חושב מה... זאת אומרת, זה מבחינתו הדבר הכי טוב שהוא יכול לייחל לו.
כן, הרבה לפני לעבור סלקציה במועדון זה פשוט לחיות ולהתפרנס ולשלוח כסף הביתה. אז גם במקום של אסקפיזם מוחלט יש מרחב ש...
הגיע הזמן שחיי הלילה הפסיקו להיות אסקפיסטים. גם, מה זה הפסיקו להיות? איפה שזה חשוב ורלוונטי ונוגע, אז שיקחו עמדה. הייתה יוזמה לפני 16 שנה שקראו לו הרייב נגד הכיבוש.
נכון.
ומאז לא קרה שום דבר, לא זאת שום דבר, שום צעד פוליטי, שום אמירה חברתית.
אני לא חושבת שאסקפיזם נוגד מוסר, באופן כללי.
אני גם לא חושב, ונראה לי שזה רק מתבקש לעשות הצעד הזה, ואני מקווה שדרך הסיפורים של חיי הלילה, ודרך המפגש הזה של אנשים, שפתאום יבינו שרמת החיכוך במובן החיובי, לא רק... שאתה במקרה עובר ליד התחנה המרכזית החדשה, או מגיע למועדון ליד התחנה המרכזית החדשה, אלא גם בתוך המועדון עצמו, אולי...
לא, זה מקום לשמוע את הסיפורים ולהכיר את האנשים. ניב,
תודה.
תודה רבה רבה, ניב הדס.
תודה לכם, ותודה לכם שעשים את היום הזה.
כן, תודה לרדיו הקצה.
נכון.
יאללה. ביי.
ביי.
אז רגע, נגיד תודה לך, אסתר.
תודה לך, דפנה.
שהיית כאן.
לבן אש.
לבן אש.
דוד ליפשיץ שדיבר איתנו, הרב אהרון לייבוביץ'.
נכון.
אסף וייצן.
אסף וייצן ונבדס. תודה לקואמי שהזמין אותנו.
נכון.
תודה לבר שערך אותנו, בר פלג.
נכון.
ועומר סנש, יש מישהו ששכחנו? אחרינו איתי אנגל?
ייי, איתי אנגל.
זה השיר שניב ביקש. שזה שיר טוב לסיים איתו את השעה הזאת.
תודה דפנה, להתראות.
תודה, זה היה לי כיף.
גם לי.
בוקר טוב.